ערב טוב לכולם, זה הפרק ה-13 של הפודקאסט 3 בריבוע, אני בדרך כלל עושה אותו ביום שלישי ב-9 בערב, אבל בגלל החג אני עושה אותו ביום ראשון. מה שאני הולך לדבר עליו הפעם זה מה זה קפיטליזם, ואני אסביר עוד מעט למה אני בכלל רוצה להעלות את זה, האם קפיטליזם טוב או רע לעניים, ועוד כמה רשמים קטנים שקיבלתי מאיטליה, מה שאולי קצת מאיר בכמה נקודות על כל מיני דברים שקורים בארץ, לעומת איטליה ולעומת מקומות אחרים בכלל. אני אומנם משדר את זה עכשיו בלייב, אבל זה אמור להיות משדר גם ביוטיוב שלי, גם בפייסבוק לייב. זה כמובן יעלה אחרי זה כהקלטת אודיו, ובעצם גם וידאו ליוטיוב, לספוטיפיי, למקומות אחרים. אני רק מבקש מכל מי שאוהב את הפודקאסט הזה, שיהיה לעשות לייק או שיתוף או מה שלא צריך באיזושהי פלטפורמה שאתם לא רואים את זה, כי זה עוזר מאוד להפיץ את הפודקאסט, ואני חושב שזה הפודקאסט הליברטריאני או ליברלי קלאסי היחידי במדינת ישראל, אז מי שאוהב את הרעיונות האלה כנראה ששווה לנסות להפיץ את הפודקאסט. אני אתחיל עם ככה באיטליה, ברושם קטן שהיה לי שם, ושאיכשהו מאיר את השאלה מה זה קפיטליזם. היינו במילאנו, ובמילאנו עיר, אין לי הרבה דברים טובים להגיד אליה האמת, אבל יש שם קתדרלה מאוד מאוד גדולה, מאוד יפה, מאוד מרשימה, הקתדרלה המרכזית של מילאנו, ועל הקתדרלה הזו, על השער המרכזי או על הקיר הקדמי, משהו כמו שליש או חצי מכל הקתדרלה, לקח פרסומת לאייפון. וכשאני ראיתי את זה אמרתי, אוי, איזה טעם גרוע, מי עושה דבר כזה על קתדרלה כל כך יפה? ומישהו לידי אמר לי, מה אתה רוצה? זה קפיטליזם. וזה לא קפיטליזם, זה פשוט טעם רע. וזה מזכיר לי משהו אחר שקרה לי בארץ לפני בערך שבועיים, כשפניתי בפייסבוק באופן כללי לכל הקהל שלי בפייסבוק, וביקשתי מישהו שהתנדב להכין לי איזושהי מפה שאני רוצה להשתמש בה, להדגים את רעיון הקנטוניזציה של מדינת ישראל. כן, לחלק את ישראל לקנטונים, ורציתי להשתמש בזה במפה בשביל להדגים את הרעיון. ומישהו אמר לי באחד הקומנטס, זה, מה, אתה לא קפיטליסט? מה זה הקטע הזה של בהתנדבות? תעשה מה שאתה צריך, תמצא איש מקצוע ותשלם לו. ועוד פעם, זה לא קפיטליזם. הקטע שאי אפשר לעשות משהו בהתנדבות, או שאי אפשר לבקש טובה, שאסור לבקש טובה, לבקש טובה לא סותר קפיטליזם. לבקש מישהו שיעזור לך לא סותר קפיטליזם. ואני אנסה להסביר. למשל בקטע של הקתדרלה באיטליה, זה שהחליטו לחסות את הקתדרלה בפרסומת לאייפון, זה לא חייב לקרות במדינה קפיטליסטית. למשל במדינה שהיא מדינה של אוליגרכיה או של אריסטוקרטיה מושחתת, הבחור שהוא מקורב לשלטון וקבל רישיון יבוא בלעדי מחברת אפל לייבא ולמכור את אייפון, יכול לפנות לחברו המושחת שהוא הבעלים של הקתדרלה ולשחד אותו או לשלם לו תמורת האפשרות שהוא ישים את הפרסומת של אייפון על הקתדרלה. זה לא קפיטליזם, זה פשוט עסקה בין אנשים, במקרה הזה מושחתים, במקרה אחר זה יכול להיות לא מושחת. או אם מדובר במדינה סוציאליסטית שבה המדינה היא הבעלים של הכל, של כל אמצעי הייצור, כל נניח הקתדרלה, וכמובן שהרישיון הבלעדי ליבוא של אייפון, אז הפקיד הממשלתי הוא זה שאיכשהו בקרוב לוודאי, תוך כדי קבלת שוחד מאולי נציג של חברת אפל חס וחלילה, הוא זה שיכול לשים את הפרסומת הגדולה והמכוערת של אייפון על הקתדרלה. זה לא קשור לקפיטליזם, זה פשוט חוסר טעם. זה חוסר כבוד אולי למוסד אחד העיקריים במילאנו, ואולי הבניין היפה ביותר במילאנו, שחוץ מזה עיר די מכוערת ודי משעממת, אם כי זו כמובן דעה מאוד סובייקטיבית. וזה קצת מעביר אותי לנקודה של מה זה אם ככה כן קפיטליזם, אז כמו שאמרתי בכמה פרקים קודמים, ואני חוזר ואומר את זה מכיוון שהבלבול לגבי ההגדרה מה זה קפיטליזם, זה ממשיך להטריף אותי. קפיטליזם זה בסך הכל, החופש לעבוד, להרוויח כסף, לפתוח עסק, לייבא, לייצא, לסחור, להשקיע, לצרוך, לתרום, לשתף פעולה עם אנשים אחרים, לעשות מה שאתם רוצים, ללא מגבלות והתערבות של המדינה. חופש, חירות, זה הכל. לעשות עסקאות ללא כפייה, ללא אלימות, ללא זה שהשלטון בא ומכריח אתכם לעשות משהו, או בא ומונע מכם באלימות לעשות משהו אחר. זה קפיטליזם. זה לא כסף גדול, זה לא לעשות כסף, זה לא להיות עשיר. זה, הרבה מאוד אנשים הם מאוד עשירים במדינות סוציאליסטיות ומושחתות ואחרות. זה לא הגדרה של קפיטליזם. קפיטליזם, ההגדרה הפשוטה, זה חירות. לבן אדם יש את החירות לשבת כל היום כמו בהמה על הספה שלו בסלון, להסתכל נטפליקס ולחיות בעוני, מכיוון שזה כל מה שמעניין אותו, לראות נטפליקס, ואין בזה שום דבר שסותר קפיטליזם, כל עוד הוא לא גנב את הכסף ממישהו אחר בשביל המנוי של נטפליקס, או בשביל לממן את הסגנון חיים הזה. בן אדם יכול לעבוד מאוד מאוד קשה, להרוויח כסף ביושר, עם הכסף שלו לתרום, להשקיע, לעשות מה שהוא רוצה, וגם זה קפיטליזם. כל עוד הוא לא גנב את הכסף שלו מאף אחד אחר, כל עוד הוא הרוויח אותו ביושר, כל עוד הוא לא הרוויח אותו כי הוא קיבל רישיון יבוא בלעדי בגלל שהשר התקשרת הוא הבן דוד שלו או משהו בסגנון. כל עוד מרוויחים כסף ביושר ועובדים ביושר או חיים ביושר, זה קפיטליזם. זה הכל. זה לא כסף, לא בנקים, לא אף אחד מהדברים האלה, ומי שמחליט לחסות את הקתדרלה של מילאנו בפרסומת של אייפון, הוא לא קפיטליסט, הוא פשוט אין לו טעם טוב. אפשר לקרוא לו וולגרי. אם כבר זה וולגריזם, לא קפיטליזם. זו אולי מילה יותר מתאימה להגדרה הזו. ועכשיו אפשר להגדיר את הקפיטליזם בעוד כמה דרכים, כן? אבל לצורך הפודקאסט הזה אני חושב זה כרגע מספיק, אבל אני רוצה לעבור אחרי ההגדרה הפשוטה הזו לנקודה אחרת, וזה מה שקרה לפני כמה ימים, כשפעילים נגד הרפורמה המשפטית, פעילי שמאל, פרצו למשרדים של קהלת והניפו דגלים, קהלת פוגעים בעניים, אנחנו נגד פגיעה בעניים. והשלטים, לפחות חלקם, אלה שאני ראיתי, היו מפורש על הנקודה הזו, שקהלת, מאחר שזה גוף יחסית קפיטליסטי, לא באמת קפיטליסטי, אבל יחסית לישראל, זה גוף שאוהד את השוק החופשי, ולכן פעילי השמאל חושבים שהשוק החופשי הוא הקפיטליזם פוגע בעניים, ולכן הם הניפו את השלטים האלה. כך לפחות אני הבנתי את זה. ואני כתבתי על זה פוסט, ואני רוצה טיפה להרחיב על זה כאן, כי זו באמת שאלה טובה, האם הקפיטליזם פוגע בעניים או לא פוגע בעניים. ולמרבה המזל, יש מחקרים מאוד ברורים, אני אוסיף לינק באיזשהו מקום שאפשר להוסיף כאן לינקים, שמראים שמדינות במדינות קפיטליסטיות, עניים במצב לאין ארוך הרבה יותר טוב מאשר מדינות פחות קפיטליסטיות. אגב, אני חושב שאפשר להבין את זה אינטואיטיבית, כלומר, אני מתאר לעצמי שכולם כאן מבינים שלהיות בעשירון התחתון בישראל, זה יותר טוב מאשר להיות בעשירון התחתון באיראן. ולהיות בעשירון התחתון בשוויץ, שהיא המדינה הקפיטליסטית ביותר באירופה, זה יותר טוב מלהיות בעשירון התחתון בישראל. כלומר, אני חושב שאנשים מבינים פחות או יותר את הדבר הזה בצורה אינטואיטיבית, אבל צריך אולי להעלות את זה לפני השטח. אז אם מסתכלים על הנתונים, כאמור של מכון פרייזר, וגם במקומות אחרים, העשירון התחתון במדינות הקפיטליסטיות, מרוויחים הכנסה שנתית, מותאמת כוח קנייה, כלומר זה כסף אמיתי, לפחות פי 3 ולפעמים פי 4 ופי 5 ופי 6 ופי 7, מאשר מדינות פחות קפיטליסטיות. זה במספרים מוחלטים, פשוט בכסף. עוד פעם, מותאם כוח קנייה. וגם כשמסתכלים על אחוז ההכנסה, שהעשירון התחתון מצליח לקחת לעצמו מההכנסה הלאומית, אפילו שם רואים שבמדינות קפיטליסטיות, החלק של העשירון התחתון בהכנסה הלאומית הוא גבוה יותר מאשר החלק של העשירון התחתון בהכנסה הלאומית במדינות פחות קפיטליסטיות. כלומר, במדינות קפיטליסטיות לעניים הרבה יותר טוב. אם מישהו כבר נגזר עליו או שיצא לו או שהוא רוצה, לא יודע מי רוצה, אבל מי שרוצה להיות עני, אם כבר, תעשו את זה במדינה קפיטליסטית. אגב, במדינות קפיטליסטיות גם ההכנסה של האבא מנבט את ההכנסה של הבן פחות טוב מאשר במדינות פחות קפיטליסטיות. כלומר, במדינות קפיטליסטיות יש יותר מוביליות חברתית. ויש עוד כל מיני מחקרים שמראים שבמדינות קפיטליסטיות אנשים הם גם נדיבים יותר, נעימים יותר, מנומסים יותר, תורמים יותר, הוגנים יותר וכו'. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אני רק רוצה להגיד שמבחינת הסטטיסטיקה, מבחינת המחקרים, הרעיון של לפרוץ למכון קהלת, מכון שכאמור דוגל בקפיטליזם, עם שלטים של אתם פוגעים בעניים, זה מעשה מאוד מאוד מטומטם. מאוד בור, אולי זו מילה יותר טובה מאשר מטומטם. אבל עכשיו אחרי שאמרתי שבאמת מבחינה מחקרית ומבחינה עובדתית, להיות עני במדינה קפיטליסטית זה יותר טוב מאשר להיות עני במדינה פחות קפיטליסטית, השאלה היא למה. כלומר, מה מיוחד במדינות קפיטליסטיות שהופך את החיים לעניים, של אנשים עניים ליותר נוחים, יותר עשירים. ופה אפשר לדבר ולדבר, זה, אני תמיד מנסה לשמור על הפודקאסט שלי בערך פחות מחצי שעה או בערך חצי שעה, אז אני לא רוצה לדבר יותר מדי. אבל, למשל, במדינות קפיטליסטיות יש יבוא ויצוא חופשיים. וכשיש יבוא ויצוא חופשי, אז יוקר המחיה הוא נמוך יותר, כי המדינה או האזרחים יכולים לייבא מוצרים ממדינות אחרות שמייצרים את המוצרים האלה זול יותר וטוב יותר. כמובן שאם מותר גם לייצא בחופשיות, אז יש יותר הזדמנויות עסקיות. במדינות קפיטליסטיות, בדרך כלל הרגולציה היא קלה יותר, כלומר הרבה יותר קל לעסקים קטנים להיווצר, לחיות, לסגשג, לשרוד, מאשר במדינה, נניח כמו ישראל, שיש בה רגולציה מאוד מאוד כבדה, שמתאמרת בחייהם של בעלי העסקים הקטנים, ומונעים מהאלמנט הזה של הכלכלה באמת לסגשג. למשל, במדינות קפיטליסטיות מצטיינות במערכת משפטית יעילה, שמגינה על זכויות קניין ועל תקפות של חוזים. כלומר, אם חתמת חוזה על מישהו, והמישהו הזה לדעתך הפר את החוזה, במדינה שהיא מדינה קפיטליסטית, אתה אמור להגיע למערכת משפט יעילה ומתפקדת, ולקבל פסק דין שבאמת מגן עליך, וככל שבמדינה המערכת המשפטית מגינה על זכויות הקניין יותר טוב ועל חוזים יותר טוב, ככה אפשר להשקיע, כן? כי אין כל כך טעם להשקיע אם בסופו של דבר את הפירות של ההשקעה מישהו אחר יכול לגנוב ממך. וזה אגב עוד סממן שבו מדינת ישראל היא מאוד מפגרת מבחינה קפיטליסטית, כי מערכת המשפט כאן היא כל כך גרועה, כמו שיודע כל מי שמתעסק בה, וכרגע זה לא קשור לרפורמה המשפטית קשר ישיר. אני רק אומר, ידוע שבמדינת ישראל, מי שנכנס להליך משפטי, בגלל שהפרו חוזה או משהו כזה, זה הולך לעלות לו המון המון כסף, המון המון שנים, וזה כזה סיוט שלפעמים אנשים מעדיפים לא להיכנס לסיוט הזה, ופשוט משלימים עם זה שמרמים אותם. אז עוד פעם, במדינה קפיטליסטית שבה יש ייצוב ויובאו חופשיים, הרגולציה יחסית קלה, הסביבה העסקית היא תומכת, יש הגנה על זכויות קניין. במדינה כזו, אנשים יש להם סיכוי יותר טוב להתקדם בחיים, לפתוח עסק, לסגשג, להשיג חינוך טוב. אגב, במדינה קפיטליסטית גם, כביכול או שלא כביכול, אמור להיות הרשות או הרישיון לחינוך פרטי, או לפחות לחינוך בשיטת השוברים, מה שמספק חינוך טוב יותר לאוכלוסיות שהן היו נניח חלשות עד היום, וזה מקנה להם את הכלים אולי להתקדם בעתיד וכו'. כלומר, בקיצור, זה לא מקרה שבמדינות קפיטליסטיות לעניים טוב יותר, הם עשירים יותר והם יכולים להתקדם יותר. אפילו מי שבוחר להישאר עני במדינה קפיטליסטית, לא להתקדם, לא ללמוד, לא לעבוד קשה, פאפאפא, כל הדברים האלה, אפילו לבחור הזה יותר טוב. ויותר טוב לו כי הוא חי במדינה עשירה יותר. מדינות קפיטליסטיות הן בפירוש, בבירור, במובהג, בצורה מאוד משמעותית, הרבה יותר עשירות ממדינות פחות קפיטליסטיות, וככל שהחברה והמדינה היא עשירה יותר, ככה אפשר יותר בקלות ויותר בנדיבות לדאוג לעניים. האם צריך לדאוג לעניים שבוחרים מרצונם לחיות בעוני? זה כבר שאלה אחרת שאני לא נוגע בה. אני רק אומר שאם כבר אתם עניים ועצלנים, ואתם מעדיפים להישאר עניים ועצלנים, אז עדיף לעשות זה במדינה קפיטליסטית, כי שם יהיה יותר תמיכה, שם יהיה יותר מערכת רווחה, שם יהיה יותר פילנטרופיה. אגב, במדינות קפיטליסטיות יותר אנשים תורמים יותר כסף מאשר במדינות פחות קפיטליסטיות. הקיצר, החבר'ה פעילי השמאל שפרצו למכון קהלת, אם באמת היה מעניין אותם לעזור לעניים, הם היו צריכים לעזור, להיכנס ולהתנדב, לעזור למכון קהלת, להפיץ את הרעיונות של קהלת, ולצעוד לא יודע, בכבישים עם שלטים, תרמו למכון קהלת, הם מנסים לקדם את הקפיטליזם בישראל, שזו התרופה הכי יעילה והכי אפקטיבית, שאי פעם המין האנושי המציא בהיסטוריה שלו לקדם את העניים. אבל הם פרצו עם שלטים שאומרים אוי ואבוי, מכון קהלת פוגע בעניים, אבל כאמור זה נובע מבורות, ואני מניח שזה אולי נובע מעוד כמה דברים פחות טובים, אבל בואו לרגע נסתפק בזה שנאמר שזה נובע מבורות. ואחרי שאמרתי את מה שאמרתי על קפיטליזם, אני רוצה לעבור עוד קצת על משהו שראיתי באיטליה, שאולי קצת מעניין, וזה שבאיטליה שהיא מדינה, אני אומנם ביקרתי בדולומיטים ובמילאנו, שזה החלק הצפוני והעשיר והמתועס של איטליה, אבל איטליה באופן כללי כמדינה היא מדינה לא מוצלחת במיוחד, היא מדינה בין הפחות קפיטליסטיות בעולם המפותח, למעשה על פי האינדקס של מכון פרייזר, איטליה היא מדינה 44 הכי קפיטליסטית בעולם, לעומת ישראל שהמדינה 49 הכי קפיטליסטית בעולם. כלומר, ככל שאיטליה גרועה, אנחנו גרועים אפילו יותר. אבל מה שרציתי להגיד שבאיטליה CBD הוא חוקי לחלוטין. מסתובבים באיטליה ובכל, בהרבה מקומות, במילאנו בטח, יש מלא חנויות CBD שמוכרות שמן CBD, קרמים של CBD, כל הדברים האלה, כן? ו-CBD רק למי שלא יודע, אני אסביר מאוד מאוד בקצרה, זה אחד החומרים העיקריים שאפשר למצוא בקנאביס, זה חומר שהוא לא פסיכואקטיבי, כלומר הוא לא גורם להי, יש לו בעיקר סגולות רפואיות, נגד כאב, כאב אני לא בטוח, אבל לחץ, אפילפסיה, מערכת העצבים ועוד כל מיני דברים, זה חומר שהוא באמת נחשב לחוקי, לחלוטין בכל ארצות הברית, ברוב מערב אירופה, נדמה לי שארגון הספורט העולמי אישר אותו לשימוש לספורטאים לפני כמה שנים, זה חומר שהוא אמור להיות בנאלי בערך כמו במבה, או משהו בסגנון. וישראל הוא עדיין לא חוקי, או בוא נגיד החוקיות שלו היא אפורה, כנראה אין, אי אפשר בצורה ברורה ומסודרת לקנות CBD בארץ. וזה עוד פעם, ככל שאיטליה היא מדינה לא מסודרת ולא קפיטליסטית, זה עוד פעם המהיר עד כמה ישראל היא מדינה אפילו יותר בעייתית. וזה מעניין, מכיוון שעד לפני כמה חודשים, שר הבריאות של מדינת ישראל היה לוחם הצדק הידוע, ניצן הורוביץ ממרץ, שעשה בשביל מטופלי הקנאביס, ועשה למען הלגליזציה של CBD או קנאביס באופן כללי, בערך כלום, או פחות מכלום, משהו בסגנון. כמובן ששר הבריאות של היום גם כן לא עושה כלום. ראש הממשלה ב-13 השנים האחרונות, נתניהו, מעולם לא עניין אותו כהוא זה המצוקה של מטופלי הקנאביס. פוליטיקאים, 99.9% במדינת ישראל, לא מעניין אותם כהוא זה המצוקה של מטופלי הקנאביס. לא מעניין כלום, אף אחד. וזה מדינת ישראל. וצריך לזכור את זה, ואני אחזור לקטע של הקנאביס עוד מעט, אבל אני רוצה לתת עוד דוגמה קטנה על הבדל קטן בין איטליה וישראל, ושזה, כמו שאתם רואים מאחוריי, תלוי לי חרב על הקיר. זה אחד מהתחביבים הקצת אינפנטיליים שלי, ואני גם רציתי לקנות באיטליה רובה מוסקט, רובה אנטיקה, כלומר רובה שהשתמשו בו במלחמות הנפוליוניות. וזה לא רובה, זה לא רובה שהוא רפליקה, כי רובה רפליקה אמיתי שבאמת השתמשו בו במלחמות לפני מאות שנים ונשמר עד היום, זה משהו שעולה $50,000 או $100,000 או משהו בסגנון. זה אנטיקה אמיתית. אני כמובן לא מעוניין בזה, אני רציתי רפליקה. כלומר, רובה שבנו אותו בשנים האחרונות, מעולם לא ירה, מעולם לא יכול לראות, זה בעצם מקל שמעוצב כמו רובה. זה מה שרציתי לקנות באיטליה, ובאיטליה יש כמה בתי מלאכה שמייצרים את זה, גם באנגליה, גם בארצות הברית, זה תחביב די פופולרי, הרבה אנשים נמשכים לכלי נשק עתיקים, גם אני. והנה מסתבר שכאזרח ישראלי אסור לי לקנות באיטליה את הרובה צעצוע הזה, וזה רובה צעצוע, הוא הוא, 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 הוא יותר וצעצוע מאקדח קפצונים, כי הוא אפילו לא יכול לעשות רעש. כן? הקיצר, אני כאזרח במדינת ישראל, אסור לי לקנות את הרובה הזה. מסתבר שצריך לבקש רישיון יבוא. אז ביקשתי, הגשתי בקשה לרישיון יבוא, ו... ממשרד הכלכלה, אני חושב, הם דווקא עזרו לי, כן, בשביל לנסות להבין איך לעשות את הפרוצדורה, קיבלתי עזרה יפה, והגשתי בקשה, והם דחו את הבקשה, כן? לי, לגלעד אלפר, אזרח, אני חושב, חצי מכובד, ללא עבר פלילי כלשהו, שמעולם לא לקח מקל של מטטה והרביץ לי מישהו בראש, שזה עקב כל מה שאפשר לעשות עם הרובה צעצוע, שתכננתי לקנות באיטליה ולהביא לארץ. לי אסור לקנות את הרובה הזה באיטליה, כשבאיטליה מותר. וזה עוד פעם, עוד דרך להראות עד כמה, ואני מצטער עכשיו שאני משתמש במילים האלה, כן, אבל כך אני מרגיש, ולכן אני הולך להשתמש במילים האלה. זו עוד דוגמה להראות עד כמה מדינת ישראל דפוקה. אנחנו חיים במדינה דפוקה, וזה מאוד מאוד עצוב, אבל אם לא נכיר במצב הזה, אז לעולם לא נצליח לתקן אותו, ורק נמשיך להידרדר ולהידרדר. ומאחר שאנחנו מדברים על כמה מדינת ישראל היא, טוב, אני אשתמש במילה בעייתית, לא במילה האחרת שהשתמשתי, כי זה אמור להיות פודקאסט מכובד, אני אקריא לכם ממש בקצרה פוסט של גדי וילצ'רסקי, או עידן מור, שכתב בפייסבוק. אני אקריא את זה ממש מהר, אבל אוקיי. לפניכם מקרה מטורלל נוסף שקרה הבוקר בגבעתיים, שוטרים מחפשים קנאביס ללא צו חיפוש בביתו של לוחם פוסט-טראומטי מצוק איתן, המחזיק קנאביס ברישיון שקיבל מאותה המדינה ששלחה אותו לשדה הקרב, רק בגלל שמביתו של הבחור הזה נדף ריח של קנאביס. אגב, השוטר נכנס, הציגו בפניו את הרישיון, ואז הוא אומר, הצגת לי, זה נכון, אבל הנה עדיין הולך לעשות חיפוש בבית. וגדי וילצ'רסקי שואל בצדק, על סמך מה? באיזה זכות שוטר דורס ככה זכויות אזרח? והפסקה האחרונה של גדי וילצ'רסקי, טוב, בוא פשוט נקרא לו עידן מור, זה גם השם האמיתי שלו וגם יותר קל לבטא. הוא אומר, תסבירו לי איך בקופה כל זו קשה, כשלמשטרה יש כאלה אתגרים ובלגנים, שעה שאתם זועקים על מצוקת כוח אדם ותקציבים, עדיין שוטרים מתפנים לזוועות האלה. וכו' וכו'. כן, יש כאן עוד כמה משפטים שאומר עידן מור, אבל אני חושב שהרושם הוא ברור. ואגב, לפני כמה ימים, עורך דין פרץ, שאגב רץ איתי במפלגה במועד ג' והוא ליברל קלאסי אמיתי, קיבל מכות, עורך דין בתפקיד, קיבל מכות בתחנת משטרה בגלל שהוא ישן קנאביס, כי יש לו רישיון קנאביס רפואי בחדר הישון בתחנה. זו מדינת ישראל. כן? אז כשאנחנו מסתכלים על הרפורמה המשפטית ועל כל הבעיות שאנחנו שעוברות אלינו עכשיו וכל הסיפורים, צריך לזכור שיש עוד כמה בעיות כאן במדינת ישראל מעבר לטרור ולרפורמה המשפטית, והבעיות היא שמדינת ישראל היא מדינה מאוד לא נעימה. וזה מאוד מאוד עצוב, ואני לא יודע, לא ברור לי בדיוק איך אמורים לפתור את הבעיה הזו שלא דרך פוליטיקה, אבל אנחנו מדינה מאוד בעייתית, ואני אסיים את הפודקאסט הזה בנקודה האחרונה. אני כבר דיברתי על זה לפני פרק או שניים, אבל אני חייב לחזור על זה, ששר ביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיש לי איזושהי הערכה כלפיו, יש לי, הייתה לי, whatever, לא מצליח להשתלט על המשטרה, אולי מסיבות משפטיות, אולי הוא פשוט לא יכול, כי ככה בנויה הפוליטיקה, אבל מה שהוא כן עשה, זה להעביר חוק שמתיר לשוטרים לחפש נשק לא חוקי ללא צו שופט. עוד פעם, הוא העביר חוק ש... כן, מכל הדברים שאיתמר בן גביר היה יכול לעשות, זה מה שהוא עושה. העביר חוק שמתיר לשוטרים, אלה שמתפרצים ללא רישיון לבית של מעשן קנאביס טראומטי מצוק איתן ברישיון, לאנשים האלה הוא נתן, הוא העביר חוק שמאפשר להם אגב, שמאפשר להם עכשיו להתפרץ הביתה ללא צו שופט לחפש נשק לא חוקי. עכשיו, כמובן שהדבר הזה נעשה כביכול או שלא כביכול בשביל לנסות להתמודד עם בעיית הנשק הלא חוקי במגזר הערבי. ואני חושב שצריך להיות, עוד פעם, אני מצטער, אני השתמשתי במילה לא יפה קודם, אני אשתמש במילה לא יפה עוד פעם, כי אני חייב. צריך להיות, אני חושב, מטומטם בצורה מאוד מיוחדת, לחשוב שבאמת ככה הולכים להשתמש בחוק הזה. התפרצו לבית של אנשים, באמת, שהם אנשים שידועים כאנשים רעים. אם כי, אם הם ידועים כאנשים רעים, אז למה צריך לעשות את זה בלי צו של שופט? אם הם ידועים כאנשים רעים, אז אי אפשר צו של שופט. anyway, מה שאני רוצה להגיד, שהמחשבה שככה באמת הולכים להשתמש בחוק הזה, שהמשטרה שתשתמש בחוק הזה בשביל להגן עלינו, האזרחים התמימים של מדינת ישראל, מפני קומץ אנשים רעים, שאולי הם מחזיקים נשק לא חוקי בבית שלהם, בשביל לפגוע בנו, הוא מגוחך. הולכים להשתמש בנשק הזה בשביל להתאמר בנו עוד יותר, זה עוד תירוץ למשטרה לעשות מה שהיא רוצה, ומה שמאוד מעניין אותי עם בן גביר, זה איך זה הוא לא תופס שהחוק הזה, כמעט מיד לדעתי, הולכים להשתמש בו בראש ובראשונה נגד האלקטורט של בן גביר. נגד הימנים הדתיים שאותם באמת המדינה שונאת. איך הוא לא רואה את זה? איך הוא לא מבין את זה? ואגב, אני צריך לומר, מה זה להתפרץ לבית של מישהו ללא צו שופט? אפילו אם באמת, אפילו אם זה רק לערבים. ערבים זה לא אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל? לערבים מותר להתפרץ הביתה ללא צו של, של, של שופט? זו המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה? עכשיו, מישהו יגיד, טוב, איך אתה רוצה עוד להתמודד עם הבעיה של הנשק הלא חוקי במדינת ישראל? אני לא יודע, אבל לא ככה. כלומר, יש עוד דרכים להילחם בבעיית הנשק הלא חוקי במדינת ישראל. למשל, כל מי שמוצאים אצלו נשק לא חוקי, אפשר לתלות אותו בכיכר העיר. זו שיטה הרבה יותר אפקטיבית להילחם בנשק לא חוקי. אבל אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו מנסים לדמיין, או לא לדמיין, שאנחנו איכשהו מדינה נורמלית ומדינת חוק. כלומר, כל דבר צריך לשקול. מה היתרונות, מה החסרונות. היתרון, לדעתי, כשנותנים לשוטרים לפרוץ ללא צו של שופט, לבית של כל אחד בארץ, מתוך מחשבה לחפש נשק לא חוקי, היתרון של זה הוא כמעט אפס, לא יעשו את זה כמעט אף פעם, השתמשו בזה רק להתאמר בנו אפילו יותר, ואפילו אם היו באמת משתמשים בזה למצוא נשק לא חוקי, אצל כל מיני אנשים רעים, האם זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם? זה קצת כמו הקטע של הניסיון להילחם בעלמות מיסים, כן? בואו נלחם בעלמות מיסים דרך זה שנאסור על שימוש מזומן בארץ, ואז יהיה יותר קשה להעלים מיסים. אוקיי, בסדר, ומה החסרונות של דבר כזה? החסרונות הם שאין יותר פרטיות בארץ. מאחר שכל פעולה כספית, כל דבר שאנחנו קונים, כל ארגון שאנחנו תורמים לו, כל דבר שאנחנו עושים, הכל נעשה דרך מערכת אלקטרונית, שהיא פתוחה כמובן לריגול הרמטי של מדינת ישראל, והחל מאותו רגע אין פרטיות במדינת ישראל, מדינת ישראל יודעת בדיוק מה אנחנו עושים, המשטרה יודעת בדיוק מה אנחנו עושים. האם זה מחיר ששווה לשלם תמורת זה שעלמות המס ירדו מ-10 מיליארד ל-5 מיליארד, או מ-50 מיליארד ל-20 מיליארד? האם זה שווה? ואם זה לגמרי מבטל את העון השחור בישראל, האם איבוד הפרטיות שווה את זה? לדעתי לא, לדעתי זה אפילו לא קרוב, זה מגוחך לחשוב ככה אפילו. וככה עם החוק הזה של בן גביר, במדינת ישראל, שבה ה-CBD הוא עדיין לא חוקי, ששוטרים מתפרצים ללא צו שופט, לביתו של מטופל קנאביס, הלום קרב, מצוק איתן, כלומר חייל שמדינת ישראל שלחה, במדינת ישראל שבה שוטרים מרביצים לאורך דין, בתוך התחנת משטרה, בגלל שהוא ישן ג'וינט ברישיון, זו המדינה שבה אנחנו רוצים לתת לשוטרים את הרשות להתפרץ לבית של, של כל מי שהם רוצים, מתוך החשד שיש לו נשק לא חוקי. טוב, אז לפחות כרגע בן גביר הוא אכזבה גדולה, וזה חבל מאוד, כי מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד הרבה אכזבות, לפני שבאמת נהפוך למדינה שהיא פשוט לא ראויה למאכל אדם. ובנימה אופטימית זו אני מסיים את פרק 13 של הפודקאסט. אני מזכיר שהוא יהיה ביוטיוב, הוא יהיה, אני מקווה, בפייסבוק. פייסבוק זה פשוט תוכנה נוראית שלפעמים אי אפשר להעלות אליה סרטונים, אבל אני אנסה. זה בוודאי יהיה הפרק הזה בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, כמו ספוטיפיי ואחרים. ועוד פעם, כל מי ששומע את זה ואוהב, בבקשה לעשות לייק, לעשות שיתוף, לנסות לקדם את הפודקאסט הזה. כי כמו שאתם מן הסתם שמעתם, התכנים כאן הם תכנים שלא שומעים בדרך כלל במדינת ישראל, כי אין כאן מספיק ליברטריאנים לצערי, אז תעזרו לי להפיץ את המסר, ותודה רבה, ונתראה או בשבוע הבא ביום שלישי בתשע כרגיל, או שבגלל החג או בגלל שיש כל כך הרבה מה לדבר עליו, אני אעשה פרק לפני זה, אבל זה כבר אני אודיע עליו בפייסבוק שלי ובטוויטר שלי, אז עוד פעם ערב טוב, תודה לכולם ולהתראות.